היי שפרה.
היי דפנה.
מה שלומך?
שלומי טוב. איך את?
אני בסדר. מאוד אהבתי את פרק 3 של עונה 5 של סיפורה של שפחה.
אני שמחה שתהיה לנו הזדמנות עכשיו. קודם כל, לי תהיה הזדמנות לשמוע ממך מה אהבת. אני, יש לי מחשבות. יצאתי עם הרבה על מה לחשוב. הרגשתי שזה קצת הפרק הזה שיש אותו בכל עונה, שאקספוזיציה מאוחרת כזאת. שני הפרקים הראשונים הם עדיין חובות שיש לנו לסוף של עונה 4, ועכשיו לקראת זה שיתחילו את עונה 5, כאילו אולי עוד רגע מתחילה, מסדרים את כל החיילים על הלוח, שכולם יהיה במקום.
אוקיי.
אנחנו נבנה פה בסיס על הגבול, חסר לנו, הנה בוא נשים אחד. סרינה נמצאת בגלעד, אנחנו צריכים אותה בטורונטו, נמציא איזה דרך מעניינת, אבל נמצא דרך להחזיר אותה. כאילו מין תחושה שמה שרגשתי את, את הטקטיקה של המצביעים על השלוחן חול.
נכון, אני מסכימה איתך שהזיזו את הדמויות, הניעו כל דמות לפוזיציה, הפוזיציית הקיק-אוף שלה.
כן.
אבל הרגשתי שקודם כל בזה כשלעצמו יש כוונה, וכוונה היא מקום לחקור.
אוקיי.
ובית שהרגשתי שיש בזה אולי מסר יותר גדול על העונה, כי אני חושבת שאגב לוח שח, באמת יש לך בצד אחד את גלעד, ובצד שני את העולם כולו, העולם החופשי, מיוצג על ידי קנדה, ואלה שתי פוזיציות בסטגנציה מסוימת שמלוות אותנו כבר לאורך העונות.
כן.
מהרגע שהרגשתי שמהרגע שנכנס המונח הזה, No Man's Land, טבעו שטח אפור.
אוקיי, יפה.
והשטח האפור הזה גם עבור ג'ון, וגם עבור סרינה שבסוף הפרק מקבלת את ההזדמנות לזוז בין המקומות, יאפשר תנועה, ובתוך זה הרגשתי גם תנועה אצל לידיה, ותנועה אצל לורנס, וכל מיני דברים שעוד
מעניין,
נדבר עליהם.
כי מה שאת קוראת להם תנועה לשטח האפור, הרגשתי גם סביב כל הדמויות, איזושהי חזרה קצת כמה צעדים אחורה לאנושיות שלהן. כי בעונה הקודמת שהייתה באמת עונת מלחמה, ואולי בתקופה של קרבות, אנשים מגיעים לקצוות והכל נהיה באמת דיכוטומי ומוקצן. וכמעט לכל הדמויות בפרק הזה, יש איזה רגע קטן שהזיק של האנושיות שלהם יוצא. זה קורה לג'ון, זה קורה ללידיה, זה קורה אפילו לסרינה.
ולמיסס פטנם.
למיסס פטנם, ללורנס מול הביתות בבטן. נדבר על כל הנושאים האלה בהרחבה, אבל באמת הייתה תחושה שכולם הוציאו מהם קצת מהאוויר של הבלון, של הגרסה המוגזמת על סטרואידים של עצמם, והם חזרו קצת ל...
אני אמשיך את המחשבה שלך, אני מרגישה, ואמרתי לכם את זה קודם, שזה קצת מה שקרה לסדרה. הוצאנו את הבומבסטיות, גם את האירועים הבומבסטיים, גם את המוזיקה הבומבסטית, זה הפרק ללא מוזיקה.
נכון.
יש לי מחשבה גם על זה, אחלוק בהמשך. והחזרנו את הסדרה לסדרה רבת רבדים, מהממת, מושלמת עבורי בהרבה בחינות, אבל לא בומבסטית. סדרה שאת הולכת לישון ואת אומרת, מה קרה פה? קרה פה משהו ענק? וכשאת מתעוררת בבוקר, יש לך מחשבות, את עם חומר למחשבה. Mm-hmm. זאת אומרת, ואגב, דיכוטומיות זה קצת עומד בניגוד מוחלט לעולם הטלוויזיה הנוכחי.
כן.
בדיוק דיברנו השבוע בקבוצה שלנו על זה שבסצנה של הלוויה, הניצבים היו ניצבים אמיתיים, ניצבים וניצבות בני ובנות אנוש ולא הכפלות דיגיטליות. אנחנו כבר כל כך רגילות לראות סדרות בומבסטיות, שהכל מוכפל, 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 שם קוד משחקי הכס.
כן.
אז מהמקום הזה שאת מדברת עליו, אני מרגישה שזה, אם כל העונה תמשיך ככה, בשבילי, עבורי, בטעם שלי,
כן.
זה מושלם, זה הרבה יותר מפרה אותי כצופה ואת המוח שלי. הילייטס?
3 פעמים עלה בפרק. הנושא של מעבר תכונות בתורשה. ורד פאטנם זוקפת לזכותה של ג'נין את החיוך והמזג הטוב של הילדה שלה, ברגע באמת מאוד נוגע ללב, שהיה מועמד שלי לדמעה, אבל הוא דח.
כאחד יותר חזק.
היה אחד שבאמת דמעתי בו. בשיחה סביב שולחן ארוחת הערב, שולחן הזוגות, כמעט.
בואו לא נשעמם את הנשים.
כן.
השיחה הזאת.
אז גברת מקנזי מביאה פליאה שאגנס, הלא היא הנה, המתוקה, איך היא קיבלה את המתיקות שלה מאישה כל כך איומה כמו אמא שלה, וגם סרינה, בשיחה, שיחת הגבריות הרעילה, שגם עליה יש המון 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 מה לומר.
זה שבכלל נאמר גבריות רעילה, אני הייתי כזה, וואו.
זה ממש קריצה מאוד גדולה אלינו. מגלעד הנצורה. אז כשהם מדברים על האופי החלש של פרד, וסרינה אומרת שהיא ממש אומרת בכל את המחשבה שאנחנו כולנו חשבנו וידענו שגם היא חושבת, שאולי זאת קצת הקלה שהוא לא יהיה שם כדי לגדל את הבן שהיא קצת מקווה שהתכונות שלו לא יעברו. אליו. עכשיו, למה אני מעלה את כל זה? כי בגלעד כל כך ניסו להתכחש למעבר של תכונות, הם ניסו לטעון שאם הם בנו איזה טקס והמציאו שיטה, ויש handmaids, והם יודעים איך לייצר לגמרי. ילדים, ולנתק את האימהות מהתמונה, אז כאן, בפרק הזה, הם אומרים, לא כל כך מהר.
ההיילייט שלך קשור להיילייט שלי, כתבתי כמה היילייטים, אבל אני אבחר דווקא לדבר על לידיה, כי הוא באמת ממשיך את המחשבה שלך, זאת אומרת, לידיה... היא שוקלת לרגע לנתק את מכונת ההנשמה של אסתר, ואז היא נזכרת שהיא לא אלוהים, והיא לא עושה את זה. ואז היא קוראת על ברכיה ופונה לאלוהים, בטקסט, שכל מה שאני שמעתי בו, זה אלוהים, אני הפסקתי להאמין בך. כל הפרדיגמה שבנינו, שבה אמרו לי, לך יש המון כוח, את תחנכי את הבנות, את תייצרי את השפחות, השפחות יביאו לעולם ילדות, אנשים יגדלו את... הכל התרסק לי, כי יש לי פה... אישה שאני אוהבת כמו, כאילו היא ביתי.
כן.
ועכשיו כל מה שאני רוצה זה שהיא תקום על רגליה. אז היא פונה לאיזשהו כוח שבסוף היה נדמה לי, שהיא פונה לעצמה, ואומרת לעצמה, לידיה, תתעוררי.
כן, כן.
וגם כשגברת פאטנם נכנסת, את יודעת, היא אומרת, לא הייתה לי ברירה. זאת אומרת, לידיה הכריחה את גברת פאטנם
כן.
להגיע לשם.
לגמרי. יש לה עדיין מספיק כוח כדי להכריח אותה.
כן.
וזה יפה גם, זה נראה שבונים את הדמות של לידיה לקראת הספינוף שמתוכנן.
אז זה מעניין. היו סדקים אצל לידיה בעונות הקודמות, פה אני רואה שהסדק הופך לבקע.
כן.
סי ושפל.
יש לי סי פצפון שהתרסק מאוד מהר והפך לגירות מבולבל בראש. מחוץ למועצה, כשלורנס שומט לסרינה את השטיח מתחת לרגליים, היא באה, היא פתוחה שלורנס זימן את המועצה, הוא הולך להודיע להם שהוא הולך לגאול אותה מאלמנותה ולשאת אותה לאישה ולהיות הפאוור קאפל החדש. שני האינטלקטים של גלעד הם שניהם האנשים שבטוחים שהם הכי חכמים בחדר בכל רגע נתון, ועכשיו הם יד ביד, כי הרי למה סרינה התגעגעה בפרד כשהיא שמעה שהוא מת, הפלשבקים שלה, הם לא לרגע אהבה שהיה להם בנסיעה אפסטייט, והם לא לשום דבר, אפילו לא לפני גלעד, זה לרגע שהם רקדו יחד בנשף, מין, היא מתגעגעת לכוח, והיא מזהה עכשיו איפה הכוח נמצא.
היא גם לא מתביישת בזה.
ואז הוא בא. והוא אומר לה, את לא ציפית למשהו ממני, נכון?
תסטרופה לה.
ואז כשהוא מבקש ממנה סליחה, המבט שלה על הפנים, אני ממש כתבתי במחברת, כתבתי, אך סרינה, איזה אימור גרוע את עשית. ואני הייתי בטוחה שהיא הולכת להיכנס לשם ולשמוע שברגע שהיא תלד את הילד הזה, היא תקדיש את הרחם שלה לאומה. כי עכשיו שגילינו שאת פוריה, אולי הייתי בעצמך handmade, או אולי הייתי דודה, ותעבירי את חוכמתך, את אישה חכמה כל כך, תלכי ותלמדי שפחות. היו לי הרבה נקמות מוכנות, קרות, לגברת סרינה. ואז, אולי את יכולה לעזור לי להבין מה עומד מאחורי המהלך הזה, כי אני באמת, הוא סתום בעיניי.
אז אני ראיתי, אני יש לי קריאה שונה לגמרי. של המהלכים פה.
מצחיק. אגב, אני מחקתי את האח סרינה איזה אמור גרוע התסית, כי הנקמה שחיכיתי לה שתוגש קרה, הרי למה הוא נוקם בה? למה הוא כל כך שונא אותה ולעולם לא יישא אותה לאישה ולא היא את הקריירה שלה בגילת גמרה מבחינתו. היא הייתה חלק מהצוות של האנשים שבאו ודפקו לו בדלת לילה אחד ואמרו, אתה, את הטקס הזה, אתה לא יותר טוב מכולנו. את הטקס עם ג'ון, עם השפחה שלך, אתה תבצע. והם
אנסו אותו.
הם אנסו אותו לאנוס אותה, בזמן שאשתו שמעה הכל, וזה במה שהתחיל את המהלך שנגמר במוות שלה. אז מבחינתו, סרינה הרגה לו את האישה.
נכון. אני זוכרת את כל זה, הלכתי למקומות שונים ממך.
אוקיי.
סרינה באה, וסרינה מציעה לו ממש כמו במונרכיות עתיקות, נישואי תועלת, נישואי כוח, נחבר את האימפריה שהיא אתה עם האימפריה שהיא אני, נביא לעולם צאצא שיהיה קיסר, מה שזה לא יהיה, מה ש...
יקבל את האופי החזק שלך, ולא את האופי החלש של פרד, אם הוא באמת האבא.
מי יודע.
יש כל מיני תיאוריות רשת כאלה.
אני גם חשבתי על זה.
שזה תואלו.
אני
כי פרד כאילו לא יכל להביא ילדים, זה היה כל סיפור. אוקיי, לא חשוב,
לא, אני גם איתך, אני מודה שלא הלכתי לאזורים הקונספירטיביים, אבל גם אני לא בטוחה שפרד הוא אבא. סתם עלה לי בראש. אני חשבתי על זה כעל לורנס הרומנטיקן האחרון. לורנס הוא רומנטיקן.
הוא ציניקן, איפה רומנטיקה?
מה, אבל איך זה מתנגש? את לא נשואה לציניקן רומנטיקן?
את מתכוונת, את מתכוונת למסירות שלו לאלינור, שמבחינתו הייתה לו אישה אחת.
הוא מאמין באהבה. הוא מאמין באהבה, הוא מאוהב באלינור, הוא תמיד יהיה... הוא מבין כנראה את הכוח שסרינה יכולה להציע לו ולתת לו, והוא גם מושפל בשולחן כשאומרים לו, החוקים של גיליאד הם החוקים של גיליאד, אתה צריך אישה. את העדות לזה שלא חייבים לחיות על פי החוקים שלנו, כשאתה אחד משלנו, איך אתה עושה לנו את זה?
כן, שכאן במאמר מוסגר, כשהם מגרשים אותה בבושת פנים מהמולדת שהיא עזרה להקים, בתואנה שבגלעד אין מקום ל-unusual women, מי שאומר את זה, זה a very unusual man. אז אני לא יודעת אם זה אומר שיש מקום ל-unusual men, או שזה רמז מטרים לזה שגם הוא בסופו של דבר לא ימצא את מקומו שם.
אז אני חושבת, אני קראתי את זה הפך, אני חושבת שכל מה שאמרת מוביל לזה, אני חושבת שדיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, שיש מקום ל-unusual women. וכשהם פותרים את נושא סרינה עם ההזדמנות המוזרה להיות הדוגמנית של גלעד בתפוצות, אני ראיתי את זה אחרת, אני חשבתי שסרינה מגיעה למועצה בתחושה פזיזה, שלא הייתה לא מבוססת, אבל הייתה פזיזה שמציעים לה כיסא. היא עשתה להם את השירות היחצני הטוב ביותר מזה עונות. היא אדם עם פולוס, דיברנו על כל זה בפודקאסט הקודם, היא מהרה לחשוב שהיא תקבל את הכוח, זאת אומרת, היא רוצה לרשת את מקומו של פרד ולהתעלות עליו, והיא גם הנס של גלעד. היא הווייף שיש לה הריון.
כן.
אז אני חשבתי שהיא מגיעה, ומצפה להזמנה להיות חלק ממעגל הכוח. אני גם מאמינה שהיא תהיה, אבל עוד לא. דברים הם בתנועה. דברים כן. הם בהדרגתיות, ואז היא מקבלת את ההצעה המוזרה להיות הפרזנטורית הדוגמנית, והיא לוקחת אותה, כי את לוקחת את מה שאת יכולה בתוך החוקים, ואני דווקא חושבת שמתוך כל מה שאמרת, זה בצורה מעוותת של סיפורה של שפחה, הדרך להגיד, אפילו בגלעד מבינים, שאין עולם ללא נשים.
אבל הן לעולם לא תהיינה פוסקות הלכה. היא יכולה להיות מחזירה בתשובה, אוקיי? את יכולה להיות הרבנית קוק. לכי תעשי נפשות לאמונה, אבל היא לא תקבל באמת שולחן, מקום ליד השולחן. היא תוכל להיות הפרצוף היפה.
היא מצפה להיות יותר.
היא מצפה להיות יותר.
מה היא תהיה? היא
עמדה אצבע בדרך להיות
בדיוק.
יותר.
מעניין, אני גם בדיוק נזכרתי כשהיא עמדה שם, איך שפטו אותה על הקריאה עם האצבע.
כן, אמרו לה, אל תרים את הראש, את לא שונה. אם צאת חוקים לנשים, את אישה.
וזה לורנס אומר לה שוב ושוב.
כן.
אז זה ככה אני ראיתי את, את הסיטואציה הזאת.
אוקיי.
אני אלך על, על סי קטן.
כן.
סי קטן, קטן קטן זה באמת היד של לורנס על הבטן של סרינה, כי פשוט בעיניי זה הדימוי לכל מה שגם ככה הרגשתי עם התנועה.
אולי כאן היוצרים של הסדרה מנסים לאפס אותנו בחזרה ולהזכיר לנו למה גלעד נוצרה מלכתחילה, זה משבר הפריון. כן. ומבחינתו לשים יד על, על בטן שזזה כי תינוק בועט מבפנים, זה שיא ההצלחה המקצועית שלו. הוא בנה את כל זה כדי שיוולדו תינוקות.
נכון, אבל, אבל זה ההיריון שהוא אחר מאיך שהוא בנה אותו.
Mm.
אז הרגשתי שזה שיא פשוט כי דיברת על אנושיות פשוט כי הייתה שם אנושיות.
כן.
ואז בשפל אני רוצה לדבר על ג'ון.
אוקיי.
תשמעי, אני לא אוהבת את ג'ון של עונה חמש. אני יוצאת מהארון, טוב. אני מרגישה שאיבדנו את ג'ון של האמצע, הג'ון החכמה. ראית ג'ון, נכון שהייתה עורכת ספרותית?
נכון מאוד.
היא אינטלקטואל. היא מנהם עם שכל, היא מנהם עם בינה, היא אחלה בן אדם.
נכון.
אני מרגישה שאני מקבלת, טנטרום מתגלגל.
היא, בפוס, היא, ב, היא, היא, היא ניצולת שואה.
נכון, אבל זאת גם סדרה. אגב, גם יש הדהוד לחסידי אומות עולם בפרק הזה, אנשים שמחביאים את המשפחות, וזה, הרגשתי את השואה בחלק של הפרטיזניות. אבל... בשבילי כג'ון, אני מתחילה ממש לחפש את הג'ון שהמציאה מבחינתה, היא גילתה בפרק הנוכחי שהיא לא המציאה את זה, אבל שהמציאה את המיידי, הג'ון שרקחה, הג'ון שעשתה את זה עם, עם פתיינות, עם מניפולטיביות, עם שכל, גם עם עוצמה וגם עם פיזיות וגם עם אגרסיביות, אבל היא חסרה לי.
כן.
היא חסרה לי. ואני, סתם, אני מתגעגעת אליה. אני, נמאס לי לראות אותה או זוהמת או בוכה.
כן. זה מעניין כי השפל שלי זה גם דמות, שזה הדמות של מוירה, עם השליפה הזאת.
מה זה היה?
של גם, פתאום, יש מחנה של פליטות על הגבול שיודעות לתקשר עם גלעד. צליחה.
כן, המוזר.
היה את זה כל הזמן הזה, ולא אמרת לה, יש לה בית בגלעד, כאילו, איזה מין חברה את?
כאילו...
את כאילו מגנסה להגן
כאילו,
עליה,
כן.
אוקיי, בסדר. אז בואי נודה שלא היה מחנה כזה עד לפני דקה כשהיינו צריכים אותו. ועכשיו יש מחנה כזה. ובכלל, הדמות שלה היא מרגישה כמו מין חפץ שמעבירים מפה לשם כשצריך. אני לא רואה אותה פועלת, אני לא רואה את מה עובר עליה.
ממש. כי את כמעט שוכחת שגם היא הייתה בגלעד.
נכון.
היא כאילו מתנהגת כאילו היא לא הייתה שם. כל זמן נטיפה לג'ון להתקדם.
כן.
רגע, לא היית? אני מסכימה איתך, התפקיד שלה כל כך קטן כרגע,
כן.
אבל אני מודה שזה עלה בדעתי גם, שלא ברור לי מה היא עושה שם, והיא הייתה מעצבנת בסצנה שהיא סיפרה לג'ון,
כן.
על, ה, על המיידי הזה. אימה, במובן הכי קולנועי, זה סצנת הסיום, כמובן.
כן.
עכשיו תראי, אני מודה, אני בן אדם נורא נורא פחדן. בגלל זה גם את העונות הראשונות של סיפורה של שפחה, לקח לי מלא זמן לראות, כי אני פחדת, אחרי גם לשינה בלילה. והמוזיקה, הרי לא הייתה מוזיקה בכל הפרק. בסצנה האחרונה, יש סאונד. יש סאונד מאוד דומיננטי, שהוא בין מסוק למסור. הכי הורור. אבל זה לא מוזיקה. לא יודעת על מה זה מבשר, אבל לי היה את ה... קפצת בכיסא?
מה, כשהיא קפצה עליה?
כשהיא קפצה עליה, קפצתי, היא מלא, היא מפחידה.
אני הייתי דרוכה למערב יותר מיליטנטי. אני חשבתי שהג'יפ שמולה יצא מישהו ויתקוף, יחטוף.
אוקיי.
לא
ציפיתי.
מדהים,
ראינו את הפרק הזה אחרת, אה?
לג'ון מאבדת את העשתונות, ואפילו, אני לא יודעת אם זה המסך שלי, היא נראתה קצת ירוקה. היה שם משהו קצת באמת חזרה למפלצתיות של הפרק הראשון.
וגם... כשהיא אמרה לה, don't ever touch my, היא אמרה, don't ever touch my child,
כן.
הטון של הכל לא היה כאילו של ג'ון. כאילו יצא ממנה משהו אחר.
כן, כן, זה, זה, זה דיבוק. זה,
כן.
She's possessed. אז לי יש דמעה. לא הרגשתי הרבה אימה, הרגשתי אפילו ההפך מהמתח שהייתי אמורה להרגיש כשאני רואה את טואלו, מסתובב בגלעד, זה היה אמור להיות אימה, אפילו שרינה שואלת אותו, זה איך שדמיינת שזה ייראה? וזה הרגע הראשון שאנחנו כצופות מבינות שהאיש הזה חקר את גלעד כל חייו, וזאת הפעם הראשונה שלו שם. עכשיו, הדמות שלו לא מקבלת טיפול מספיק טוב.
חבל.
כי היה צריך לתת לנו לראות דרך העיניים שלו מה זה להיות אדם זר שנכנס פעם ראשונה לגלעד. זה יכול להיות מאוד מעניין ומאוד מלמד. ובכלל, החוויה של להסתובב, אני מתארת לעצמי, בעונה הראשונה שלנו, שערכנו את ליאור דיין, שסיפר לנו על החוויות שלו מצפון קוריאה. להיות אדם זר, אדם במרכאות מערבי, שנמצא בתוך דיקטטורה, אני מתארת שזאת חוויית אימה. כך היה צריך לביים את טואלו בגלעד, ולא משפטים משועשעים של אין כניסה למרגלים.
שזה דרך מאוד פשוטה, סלש פשטנית להסביר למה הוא לא נכנס לחדר. כן. כי אתה מרגל.
זה גם כאילו דרך, זה הדרך המשועשעת של לורנס, לקרוץ את טואלו ולהגיד, הם הרי עובדים ביחד. כן. מי מדבר עם טואלו יותר מאשר לורנס? מי יזם את כל מהלך השבת פרד לנומנסלנד, והם יד ביד השניים האלה. אז זה כאילו, זה אפילו מין הבדיחות המעל פני השטח שלו. אז האימה שלי הייתה שהיא חסרה לי. אם אני הייתי בנעליו של טואלו, הייתי מקובצת באימה מרגע הנחיתה במטוס הפרטי, עד רגע המראה בחזרה,
כן.
והשיא בעיכוב. כשעיכבו את המטוס שלו, זה עוד הזדמנות מפוספסת לאימה. אילו הבן אדם עומד להמריא בחזרה, הוא סוף סוף, הוא צלח ביקור בדיקטטורה, שהוא נאבק מולה באמצעים דיפלומטיים. והוא היה שם, והם לא כאילו, פשוט לקחו ושמו אותו בכלא, כמו שעשו לסרינה ולפרד בטורונטו.
כן.
אז...
בכלא המרופד.
כן, אבל גם אותו היו אמורים לשים בכלא, ולחקור למוות בשיטות
זה
גלעד.
אני מסכימה איתך שלא חשבתי על זה, זה מוזר, זה קצת חלק מזה שכל העונה קצת שונה.
כן.
כל העונה קצת שונה.
נכון.
דימה, השיחה העצובה ממש בניק לג'ון, אולי זה החלק, אולי אני באיזה מקום כזה בחיים שאני מחפשת רומנטיקה, אבל אנשים שהם כל כך אוהבים וכל כך רחוקים, ואני ממש הפלגתי כזה בפנטזיה שבסוף עונה שש הם מתאחדים, תראי, לוק מפותח את הפרק בזה שהוא שואל אותה אחרי שהיא ראתה את הנה על מסך ענק, קוברת את פרד עם פרחים.
Are you okay?
Are you okay? לא, נשמה די עם זה. די, לא,
זה כמו בסימפסון של Are we there yet? Are you okay yet?
כן.
No.
No.
Not okay and probably will never be.
אז אני מרגישה שהיא גם לא אוהבת יותר את לוק, או לא מאוהבת בו. כמובן שאהבת חייה מגלעד, כי הרי יש את ג'ון ויש את ג'ון שאחרי, או ג'ון של גלעד. זה ניק.
כן.
והיא אהבת חייו, והפרק, הסצנה היחידה שבה מבחינתי לא הייתה תנועה, שבה בתסריט נאמר לנו, כאן תהיה בעיה עם התזוזה, היה כשניק אומר לה, עזרתי לך ככל שיכולתי, אני לא אוכל לעזור לך בזמן הקרוב, אנחנו לא נוכל לדבר יותר בזמן הקרוב, והיא אומרת לו, רק תישאר שמח, כל כך עצוב, כי מה את רוצה שיהיה לאהבת חייך?
לאבא של הבת שלך.
ולאבא של הבת, הוא שואל אותה, אני כל והיא אומרת לה שהיא מדהימה, וזה, אני אוהבת אותם ביחד.
כן.
תנו לי happy end מהוליווד בעונה שש, טוב?
עכשיו שאת אומרת את זה, הוא קצת המפתח למה שאמרת על ג'ון המידתית, השקולה, שיודעת גם לקבל החלטות, הוא קצת מנסה להפס אותה. הוא אומר לה...
כן, מאהבה אבל.
הוא אומר, תשמרי על עצמך ועל הבת שלנו, אל תעשי יותר דברים מסוכנים.
כי הוא גם יודע שמקנזי הוא מסוכן כנראה לא פחות.
והוא יודע איזה כוח מגנטי יש לגלעד ולהנה עליה, שהוא יודע שהיא לא תוותר. כשהוא אומר לה, אל תעשי שום דבר מסוכן, זה כי הוא יודע שהיא הולכת לעשות דבר מסוכן. אין אופציה אחרת.
אני אנצל את הרגע הזה, ברור, נכון, אין אופציה אחרת, אני אנצל את הרגע הזה לשאול אותך, מה ההלם הגדול בזה שהנה הולכת ל-wife school? זאת אומרת, זה כל כך צפוי, היא מגיעה לגיל, היא הולכת ללמוד להיות וייף, זה המעמד, היא נולדה למעמד הזה בגלעד מבחינתה.
קודם כל זה שהיא בת 12, זה אולי קצת, כאילו, מוקדם. התחושה, כן, שמולכים ומקצינים שם בגלעד, כי 12 זה מאוד מוקדם mm-hmm. ללמוד להיות וייף, כבר קיבלנו רמז לזה כשראינו את אסתר, mm-hmm. והבנו שהרף ירד, רף הגיל ירד. וההלם הוא בלראות, יש דברים שאת יכולה לדעת אותם, ואז את רואה את זה מול העיניים, ופתאום את רואה צבע שלא הכרת, אפילו זה ש... את יודעת מה?
האובסס לסגול.
בהמשך למה שאמרת על תנועה ותזוזה, היא עזבה גלעד לא מזמן, לפני דקה וחצי, לפני שלושה פרקים, היא עזבה גלעד שהיו בה מרתות בחום, באפור, דודות בחום, וייבס בתחלת ו...
ירוק.
וייבס בירוק ושפחות באדום, הילדות היו בוורוד. וזה מה שהיא ידעה, וזה סדר העולם שהיא הכירה. והיא דקה אחת לא הייתה שם, ושינו משהו. Mm-hmm. זה גם הלם.
סדר עולמי חדש.
סדר עולמי חדש, והיא לא שם. כשאת שם ודברים משתנים, את משתנה איתם, את מבינה אותם. את יוצאת החוצה לדקה, זה גם הפחד שהיא תפסיק להבין את המקום הזה. כי חלק מהכוח שלה נכון. והיכולת שלה להיאבק בו, היא כי היא מכירה אותו כל כך טוב. והנה, היא לא יודעת מה זה הסגול, זה לא סתם מחרפן אותה.
זה נכון. והם לא מבינים את זה, אבל היא מבינה שזה כנראה מעיד, כמו שאת אומרת, על איזשהו שינוי, ובגלל זה, כן, הצלחתי למחול על כל המיידי הזה, וכל מחנה הפרטיזניות, כי הבנתי, או לפחות אני חושבת, שבדיוק בגלל זה, בגלל שג'ון רוצה להיות גם בפנים וגם בחוץ. תיאורטית, אי אפשר להיות בשני המקומות בו זמנית, אבל האיש שאליו הפרטיזניות מכוונות את ה... רובים, הוא כן. והיא אומרת למה, הוא בא והולך? אומרות לה, כן, הוא נכנס ויוצא. אז נוצרה אפשרות גם לסרינה להיכנס ולצאת, וגם לג'ון כנראה להיכנס ולצאת, ולא לאבד את האחיזה בעולם הזה, ובאמת אם היא מאבדת, זה גם קשור למה שאמרת על תואלו. את יכולה ללמוד מרחוק תיאורטית, אבל את לא יודעת מה קורה בפנים. לבסס תיאוריות על מה שחקרת מעדויות, זה לא כמו להיכנס פנימה ולהיות בפנים ולרכוש את הכלים מהמקום עצמו.
כן. הדימה שלי עם המחנה של מיידי, שאומנם תינפתי, אבל גם התרגשתי. יש שם רגע, ג'ון היא בעצם במשבר זהות גדול. כבר הרבה זמן, mm-hmm. היא לא יודעת מי היא, היא מפחדת שהיא דבר מאוד מאוד קיצוני ואפל ומפלצתי, ועכשיו פתאום עומדת מולה לילי.
לילי.
היא לוחמת מיידי, והיא מקבלת שיקוף לא רק של הדברים הטובים שהיא עשתה, גם של תפיסת המציאות שלה.
נכון.
כשהיא אומרת לה,
בול.
אני כתבתי פוסט שבוע שעבר בפייסבוק, על זה שעם גאסלייטינג, זה כשמישהו מערער לך את תחושת המציאות, וגורם לך לפקפק בפרשנות שלך, אז אני רוצה להציע את המונח sunlighting, שהוא יתאר את הרגע שבו מישהו בא ואומר לך, מאמי, הבנת נכון, כל מה שהרגשת היה נכון, את צודקת. שזאת הרגשה הכי נעימה בעולם כולו, ולילי עושה לג'ון sunlighting, היא אומרת לה, את לא המצאת את מיידי, את בעצמך מיידי, וכל מה שפעלת ועשית והבנת, צדקת. ואחר כך גם כשהיא מתארת אותה הלאה, לג'ון יש הזדמנות לשמוע איך מדברים עליה, והיא אומרת להם, אתם יודעים מי זאת? היא האישה מה-Angel Flight, היא האישה שהצילה את כל הילדים האלה, היא מקבלת בחזרה כל מיני עוגנים של הזהות שלה, וזה מאפשר לה גם, ברגע הזה כשהגארדיאן, שהם כיוונו אליו את הרובים, אומר שהוא חוזר לגלעד, והיא קופצת עליו, הוא אומר, אתה חוזר לגלעד, ואני כבר הייתי מוכנה לזה שהיא תצטרף אליו, כי זה ג'ון שהכרנו בזמן האחרון, זה מה שהיא עושה, היא פועלת כמו חיה, באינסטינקטים באמת כאילו, של אני רוצה להיות בגלעד, אתה חוזר לגלעד, אני חוזרת איתך, והיא עצרה את עצמה. היה שם מין זינוק כזה, והיא נשמה רגע.
ונסיגה.
והיא נשמעה רגע כי הייתה סביבה קבוצת שייכות, קבוצת הזדהות, קבוצה של נשים שיכלה לראות את עצמה דרך העיניים שלהן, ואני חושבת שאולי זה חלק מהריפוי שהיא זקוקה לו, תראי אותי, אני מנסה להחזיר לך את ג'ון, כי אמרת שאת לא מזדהה איתה, נראה לי שהיא תתחיל אולי גם דרכן איזשהו תהליך יותר מידתי ונבון.
אני דווקא ממש מסכימה איתך, כי כתבתי ולא הספקתי להקריא, שאחד ההיילייטס שלי הוא כן ההתקרקעות של ג'ון, בזכות מיידי.
כן.
היא אומרת לה, את לא גבוהה כמו שחשבתי.
כן, נכון. והיא אומרת, I get it a lot.
וזה לבעיניי היה רגע של איכשהו להגיד לג'ון, התנפחת, בואי תחזרי לגבוה, בואי תחזרי למידה הטבעית שלך. והיה שם עוד רגע מדהים עם לילי, כמובן שהיא אומרת לה, I got lucky, והיא אומרת לה, מעניין, זה מה שאנשים שעשו דברים יוצאי דופן בדרך כלל אומרות.
שזה רגע, זה היה הדמעה שלי ממש. פשוט ממש
כן,
הרגשתי, פשוט, זה גאה בי.
זה התמצית.
כן.
זה התמצית. זה להיות אישה, זה כאילו מין התנצלות שלא נגמרת אף פעם על ההישג שלך. זה הכוכבים, זה הרוחות, זה המזלות, אלף דברים, זה אמא שלי, זה אבא שלי.
זה השיתוף פעולה, עזרו לי.
כן.
זה לא רק אני, מה פתאום?
לא, 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 זאת את. ובלילי, יש משהו שהוא, היא קצת נראתה לי, אולי עוד נקבל ממנה עוד, היא קצת נראתה לי אישה קצת שונה בנוף של שפחה, היא פמיניסטית כי היא פמיניסטית. זאת אומרת, היא לא פמיניסטית כריאקציה לגלעד.
כן.
ובזה הדמות שלה נפתחת, בזה שהיא אומרת לה, לא, ההישג הוא שלך.
כן. וגם היא, כשהיא אומרת extraordinary women, והאישה הנוספת בפרק שמתוארת כ-unusual, היא סרינה.
סרינה.
כי שומרים לנו על, ה, כן. על המוזניים האלה. יש לנו אישה אחת extraordinary, אחת unusual, ושתיהן נמצאות במקום שלא כל כך מתאים להן אולי.
אז אני אלך לקרש מכאן.
Yes.
סרינה, סרינה, סרינה היא הקרש שלי.
אופה.
קודם כל, תקשיבי, עפתי עליה. עפתי על איבון סטרשקובסקי.
היא הורסת.
באמת.
היא מדהימה, היא שחקנית, וואו.
יו, יש משהו עם המימיקות העדינות שלה, לעומת המימיקות הגדולות של אליזבת מוס. אוהבת מאוד את אליזבת מוס, אבל פה בפרק הזה התמסרתי לאיבון ולסרינה של איבון. כל אי הסתרת השמחה, שמותו של פחד שחרר, השתחררתי ממך, יא עולב העולבים, השתחררתי ממך. והיא רגישה, והיא חכמה, והיא מאופקת, אבל היא גם קצת פזיזה כשהיא חושבת, כמו שאני ראיתי את זה, שתכף יציאו למקום במועצה. היא ה-360, וג'וני תמיד שורדת, אנחנו תמיד חוות אותה כשורדת, אבל עכשיו אנחנו רואות שגם סרינה תצטרך להיות שורדת בג'ונגל המוזר של החיים שלה.
בג'ונגל.
אופה, נכון. ובסוף היא לוקחת תפקיד הפרזנטורית בתפוצות, כי זה הכוח שלה לשרוד, אבל היא נתנה פה את ה-360 של אישה, אגב, נשים, והייתה מאוד פמיניסטית.
כן.
השתמשה בכל מה שיש לה. ונפלתי, הפילה אותי.
זה מעניין כי היא התחילה כפרזנטורית, כל ה-backstory כשהראו לנו את העבר שלה, היא התחילה בתור מין מטיפה קריזמטית שכתבה ספרים והיו לה following, כאילו היא די חזרה לאיפה שהיא התחילה, וזה מעניין שבאמת בתנועות הרבה פעמים האנשים עם החזון וההגות, יש רגע שהבירוקרטים דוחקים אותם החוצה. או שולחים אותם, תהיה את השגרירה, תהיה את שרת החוץ. אנחנו ננהל את ענייני המדינה.
וגם, תשמעי, הם אוהבים מי ותועלו. כאילו, אני קונה את זה. אני קונה את זה
שהם... יש שם נתח מיני, אני לא חושבת שהם אוהבים, כי הוא ממש, הוא אומר לה, שכשהיא שואלת אותו אם הוא הופתע ממשהו שהוא ראה בגלעד, הוא אומר, לא, זה בדיוק מה שציפיתי, מתחת לכל היופי והאסתטיקה, מכסה בקושי על התועפות של צביעות.
והרגשת שזה ממש התיאור שלה.
זה מה שהוא אומר לה. הוא אומר לה, את יפה ואת אסתטית, אבל
את צבועה. ואז היא אומרת לו, חבל שאתה לא רואה את כל היופי שכן.
אני שמעתי ראיון עם שחקן שמשחק את טואלו. הוא צורף לסדרה לא בעונה הראשונה, אם אני לא טועה שנייה או שלישית, והוא מכיר את סרינה רק בטורונטו. הוא לא היה אף פעם בגלעד, הוא לא מכיר את סרינה של גלעד. והוא אמר שכשחקן, כשהוא קיבל את ההזמנה להצטרף לסדרה, הוא קיבל החלטה לא לצפות בפרקים הקודמים, כי הוא רצה לפגוש את הדמות של סרינה כמו טואלו. להכיר אותה רק מהרגע שהיא יורדת מהמטוס, ולראות אותה בעיניים של איש שרואה באישה אינטליגנטית ויפה ואולי קצת טועה, אבל הוא לא ראה אותה אונסת ומכה ומנצלת. וזה חשוב להבין על המבט שלו, כי הוא באמת רואה אותה ככה.
הוא לא, וזה בא מול זה שאני לא יודעת, אני שמתי לב שכשניק וסרינה נפגשים, סרינה נבהלת.
נכון.
כי ניק מכיר את סרינה המפלצת. Mm-hmm. דיברנו על המפלצות בפרק הקודם, ואני הרגשתי שסרינה נבהלת, כי כשהיא רואה את ניק שהיה חלק ממשק הבית שלה, וגם אנסה גם אותו,
כן.
באיזשהו אופן, ניק מכיר אותה מהבפנים, נכון. והיא נבהלת, כי היא כבר לא, היא כאילו כבר קצת משחקת משחק אחר, היא כבר לא הסרינה הזאת, וכשהיא רואה את ניק, היא גם נזכרת שהיא כן הסרינה הזאת,
כן.
וגם יודעת שיש אנשים שיודעים שהיא הסרינה הזאת. כמה היא תוכל למכור את הבלוף של הסרינה החדשה?
לי אין ממש קרש בפרק הזה, לא הייתה אף דמות שממש בלטה ברגע מבריק או קריזמטי מבחינתי. אז אם תרשי לי, אני רוצה לבחור רגע משעשע במקום.
ברור, אני אשמח.
אז השיחה אצל לורנס סביב ארוחת הערב, הדינר פארטי עם הזוגות, כשהם משוחחים, והוא מתנצל על זה שהשיחה לא מספיק מוצלחת, ואז מיסיס מקנזי אומרת לו שאם רק תהיה לו וייף, אז זה יהיה התפקיד שלה, כי זה מה שווייף יודעות לעשות, הם יודעות לרקח ולנהל שיחה באופן נינוח וחינני. אז מה שיפה זה שמי שהשחקנית שמגלמת את מיסס מקנזי, היא אימי לנדקר, שהיא אשתו בחיים האמיתיים של ברדלי ויטפורד.
יאה!
אז זה כזה איסטר אג קטן וחמוד.
טריוויה.
כן, הילה חיוך, וגם שמחתי שהם התייחסו לזה באיזשהו אופן בחדר הכתיבה.
כן, סמיד כיף שיש אינטרטקסטואליות כזאת. תודה שהערת לנו את זה, אני... עכשיו אני אראה אותה באור אחר לגמרי.
אז עוד דבר מעניין שלמדתי סביב אותה ארוחת ערב, זה רוז, אשתו החדשה של ניק, שאנחנו למדים בפרק הזה שהיא בת של קומנדר, היא בעצם אצולת גלעד, מה שנקרא ניק התחתן טוב, ממש גם חושדים בו מיד שהוא עשה את זה כדי לטפס בסולמות הכוח.
בצדק חושדים.
אז אנחנו בעצם מבינים שקומנדר מקנזי הוא חבר קרוב של אבא של רוז, ואז את אומרת, אוקיי, אולי ניק מאהבתו לג'ון מתחתן עם מישהי בקרבה מספיק גבוהה למשפחה שהנה גרה בה, וכך הוא יכול גם לפקוח עין ולשמור על קשר, גם כשהוא לא יכול. אז ממש ראיתי בבחירה ברוז מחווה של אהבה גם לג'ון, ובכלל יש תחושה שיש ביניהם איזושהי הבנה, שהיא אמנם בת של קומנדר, אבל היא בחורה מגניבה. ועוד פרט מעניין מהחיים האמיתיים שאני אספתי לנו, זה שהשחקנית שמשחקת את רוז, על הדמות של רוז לא מסבירים לנו למה היא הולכת עם מקל. אבל השחקנית קארי קוקס הולכת עם מקל בגלל שיש לה תסמונת בשם אלרס דנלוס, זו תסמונת שגורמת לחולשה בשרירים וכאב, מצב פיזי לא פשוט. תסמונת שלפני כמה שנים, אז אמרת ציה חשפה שגם לה יש אותה.
תשמעי, אולי זה כזה, יש היום נטייה בסדרות פשוט להכניס את המורכבויות של החיים, בלי לנמק אותם.
כן.
יש אנשים ונשים שצריכים עזרים להליכה, זה מה שזה.
אני מסכימה עם כוכבית שבגלעד זה חריג, כי בגלעד היא קצת ספרטה שלנו.
כן.
הם רוצים רק את השלמים והבריאים ביותר, ויכול להיות שמישהי כזאת, אם היא לא הייתה בת של קומנדר, היו מצניעים אותה או שולחים אותה למושבות או...
אז זה נכון שהוא הודגש שנשים לב שהוא התחתן עם בת, הוא התחתן טוב.
נכון.
כמו שאמרת, גם אני חשבתי שזה לא במקרה, הוא לא במקרה התחתן, אמרת בהתחלה טקטיקה, יש לו טקטיקה, יש לו תוכנית, הגדילו לניק מאוד את התפקיד, אז כנראה גם את הסרטים יש תוכנית עבורו, ו... שלושה פרקים, מפרק לפרק, יש לנו כל פעם איזה דקותיים עם אשתו, עם רוז, ותמיד הדקותיים האלה באמת חושפות עוד טפח קטן.
נכון.
ובא לי להכיר אותה יותר. אני רק אסיים, ואת אומרת באמת מתוך אהבה לג'ון, ואני אחזור לרומנטיקה. אני הרגשתי שיש מסר בפרק הזה, והמסר הוא, כי אני גם מאמינה שטואלו ושרינה מאוהבים. מפגרת, מאמינה. שאנשים מתאהבים מעל הכל, מעל הבעיות, לעם המלחמות, אנשים מתאהבים, ונכון שמעצמות הן חזקות, ודת היא חזקה, ואנשים הם יכולים להיות מופרעים, אבל גם אהבה היא חזקה. אהבה של לורנס לאשתו היא חזקה, והכל בלתי אפשרי, ועדיין איכשהו לפעמים, אהבה גם כשהיא בלתי אפשרית, היא יותר חזקה מדברים אחרים. אז אני לא יודעת, חוויתי את זה כפרק רוז, כאילו הגישו לי ורד.
ורד, נכון. אפילו זאת הייתה הסיסמה של המיידי, שמול הגארדין המבוהל. היא אומרת לו משהו כמו, היו פרחים על הספסל.
כן, נכון.
נכון, ואז היא חוזרת על זה שוב ושוב, כי הוא אמור לדעת להשלים את המשפט.
נכון, נכון, מעניין. לא, על זה לא...
יש לנו רוז, יש לנו לילי.
נכון, התרגשתי, כי לבת שלי קוראים לילי. תשמעי, אין לי אימורים. אני לא יודעת מה להגיד לך. הכל מרגיש לי אימור.
כן.
יש לי אימור אחד.
ני.
לא מבוסס. כי כל האימורים בעולם הם בדרך כלל ממש מבוססים. סרינה וג'ון לא ייפגשו יותר, בנגיד 3-4 פרקים הקרובים לפחות. היה משהו כל כך מבהיל, במפגש הזה, שאני מרגישה שעכשיו יהיה איזשהו מרחק, בניית הטקטיקות כמו שאמרת, בניית המערך, ועד שנראה אותם נפגשות שוב, זה כמו בסרטי אקשן, עד שהטוב נלחם ברע, יש כמה התפוצצויות במהלך הסרט,
כן.
זאת הייתה אחת, לא יודעת מתי נקבל את השנייה. לא מרגיש לי שבקרוב.
מעניין. אז יש את הסצנה שסרינה מגיעה לקנדה ומחכות לה מעריצות. ואני חושבת שלא סתם הזכירו לנו שגלעד קמה על הסיפור של פריון. בטח גם בקנדה יש להם בעיית פריון. וקנדה בטח לא נותנת לזה מענה כמו של גלעד, כי בקנדה לנשים יש זכויות, אי אפשר להכריח אותן להיכנס להיריון בניגוד לרצונן. ויכול להיות שהיא עכשיו תצליח, היא תצליח במשימה שנתנו לה, נתנו לה משימה כמו שנותנים לילד, הנה משימה ממש חשובה, לך תעסיק את עצמך, והיא, כי היא פאקינג סרינה, היא תצליח. כן, מה רצית להגיד?
עשית לי בום.
כן.
פתאום, כל שלושת הפרקים האלה נראים לי טיפול אחד ארוך בנושא ההפלות בארצות הברית. כן התייחסתי ולא היה לי כאילו, לא הבנתי, זאת אומרת, יש פריים של דגל ארצות הברית, קרוע, פצוע,
תלוי הפוך.
כן. אבל הוא גם מלא חורים.
כן, כן. אבל הדרמה זה תלוי הפוך, כי יש ממש, יש חוקים עם דגלים.
כן.
וכאילו, לתלות דגל הפוך זה חתיכת סטייטמנט.
וגם, התייחסנו בפרקים הקודמים לסמלים האמריקאים, וגם עכשיו היה איזה רגע שהם מחוץ לאיזה מסעדת ברבקיו.
נכון.
זה דבר מאוד אמריקאי. וכשאת אומרת, סרינה תביא גלעד לקנדה, ותפתור להם את בעיות הפריון, ואני חושבת על השנה החולפת, עם איסורי ההפסקות הריון, יותר מדי, גם אחת זה יותר מדי, אבל בהרבה מדינות בארצות הברית, תהיה לי עכשיו קריאה שונה לגמרי עמוקה יותר של העונה הזאת, ואני אשמח ואצטער, אבל גם אבין יותר לראות אותה דרך הפריזמה הזאת. תודה, שיף.
תודה, שחר. אז מוזמנות ומוזמנים לעשות לנו פולו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, וגם אפשר לדרג 5 כוכבים. זאת ההמלצת המערכת.
המלצה מושכלת.
זה מאוד עוזר לאנשים למצוא את הפודקאסט, ואנחנו נעריך את זה מאוד.
אפשר לכתוב לנו, וגם לשלוח לנו הודעות קוליות, אנחנו נשמח לענות, נשמח להשמיע. וואטסאפ, 053-606-9501, 053-6069-501.
העונה החדשה של סיפורה של שפחה משודרת בהוט בימי חמישי ב-10 בלילה, וכבר מהבוקר בהוט ויודי ובנקסט טיווי.
תודה לשחר אבירי על ההפקה, ולאולפני TLV1 על ההקלטה, ותודה לך שיף מאירת העיניים והפנים.
תודה לך דפנה מחממת הלב ומרחיבה המוח.
ונתראה בפרק 4, נשתמע.
נשתמע.
אומרים ברדיו. טוב, ביי שיף, שבוע טוב.
ביי.